חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. החלו בפועל הבחירות לכנסת. בשעה האחרונה שגריר ישראל בניו זילנד מימש את זכותו להצביע בבחירות לכנסת ה-24, ולכך נפתחה הצבעה שתארך בפועל בעוד כשבוע ומחצה. מנהיג חמאס הנבחר יחיא סינואר מתייחס ערב לניצחונו על רשות התנועה, ובנאום שנשא אמר: נהיה לשירות העם הפלסטיני ונעשה כמיטב יכולתנו כדי להשיג את היעדים הלאומיים הגדולים: שחרור, שבות, השגת אחדות, שותפות והגנה על זכויותיו של העם, כדי שיהיה לו חופש וחיים מכובדים. היום קיבלתי משימה, אומר סינואר, אנחנו חיילים ולא אנשים שמחפשים תפקידים. בין ירושלים לריאד מתקיימים מגעים לקיום פגישה מחר בין ראש הממשלה נתניהו לבן סלמן מחר באבו דאבי. ראש המוסד יוסי כהן מקדם את המגעים על פי דיווחים שונים. פגישה הקודמת בין המנהיגים התקיימה בשנה שעברה בסעודיה, ובה השתתף גם מזכיר המדינה פומפאו. הפגישה נערכה אז באופן חשאי, אך בהמשך נחשפה. הפרקליטות הודיעה כי סגרה את תיק החקירה נגד חבר הכנסת מיקי זוהר, שנטען כי איים לכאורה ליועץ המשפטי לממשלה במהלך ראיון. זוהר אמר בתגובה: אין בי שום תחושה תקלה, לא היה בחקירה הזו כלום, לבד מניסיון נוסף של הפרקליטות להרתיע את נבחרי הציבור באמצעות חקירות השתקה. החקירה הייתה שפל גדול בכל קנה מידה דמוקרטי, רגע שיחתים לנצח את הפרקליטות ואת העומדים בראשה, לא התנהלותם כלפי נבחרי ציבור בכלל ונבחרים מהימין בפרט, כך דברי זוהר. המשטרה עצרה שני בדואים נוספים החשודים כי השתתפו בתקיפת חייל הקומנדו בשבוע שעבר וגניבת נשקו האישי. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי אלה מצטרפים לחמישה בדואים אחרים שכבר נעצרו, בהם חייל לשעבר. ולסיום הערב ומחר חל יום פטירתו של פועל הישועות הצדיק המקובל רבי חיים סינואני, זכר צדיק לברכה. המונים עולים לקברו בבית העלמין ביהוד בהתאם להנחיות הבריאות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר בימים הקרובים: ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?
דבר לא השתנה. גם השנה מאות אלמנות ויתומים צריכים את עזרתנו לקראת ליל הסדר. לא משאירים אותם לבד. תומכים עכשיו בעוד משפחה. המשפחה תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח. בזכותכם הם ישבו סביב שולחן ארוך בליל הסדר. חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד
תרומה לכלל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא הזדהות האדם עם הדיכאון שלו. אבל ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, שעוסקים במלאכת הקודש, אורי כהן ושלמה פולק. לא פעם, כאשר אנחנו רואים אדם חלש או מסכן או סובל, נדמה לנו שהוא באמת אדם חסר משאבים. אבל אדם חזק הוא לא יכול להיות כזה. האדם עם משאבים הוא לא יהיה במקום חלש, מסכן, קורבן. אבל זוהי טעות. להיות כביכול מסכן זה צורך אנושי שמשקף את ההזדקקות שלנו לאחרים. שיטפלו בנו, שידאגו לנו, שיעשו בשבילנו, אפילו שיחליטו בשבילנו. הצורך הזה קיים. אמנם הוא צורך שמגיע עוד משלבי הילדות של האדם, שאז היה האדם ילד קטן, והיה את האבא או את האמא החזק, שבו אפשר לבטוח, עליה אפשר לסמוך, ולכמה שעות אפשר להעביר את העניינים לידיים שלו. כל בעיה הוא פותר. הוא יסדר, הוא יפתור, הוא יעודד, הוא יחזק, ואנחנו ננוח, ננפוש. הוא יחזיר את החיים על המסלול הפשוט. ובכך, יש צורך לאדם להיות כמו היינו אומרים, מסכן, קורבן, זה צורך אנושי. אבל בדומה להרבה דברים, אם זה קורה מדי פעם זה בסדר, אם זה קורה יותר מדי, אם זה מוגזם ויוצא משליטה עד כדי כך שהאדם כבר לא מתפקד, אז הוא הופך למזיק וליוצר מחלה. כמו שכותב הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, הפרק השלישי, כותב הרמב״ם, מהו האדם הבריא בנפשו? כאשר כל תכונה תהיה על מתכונתה, כל מידה לפי המינון שלה, לפי הזמן שלה, לפי הייעוד שלה, לפי נאמנות האדם לערכי האדם. כאשר צריך להיות אדיש, הוא אדיש, משבח אני את העצלנים במועד. כאשר צריך להיות יוזם, כועס, שמח, הוא משתמש במידות שלו, הוא בוחר אותם ולא אומר, אני אדם זורם, אני אדם טבעי, אלא הוא אדם יוצר ובוחר. כאשר האדם יותר מדי מתעסק בסבל שלו, הוא מאבד חלק מהכוחות שלו, חלק מהביטחון שלו, חלק מהאומץ, מהנחישות, הוא אומר לעצמו, אין לי כוחות. זה לא מדויק. הוא לא מעורר את הכוחות, הוא לא מפעיל את הכוחות. הוא חושב שאין לו כוחות, הוא לא מכיר את הכוחות שלו. ודגם יפה אומר, אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה צודק. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה גם צודק. כי מה שמאמין האדם, את זה הוא יממש, וזו תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. אם האדם מאמין שאין לו כוחות, הוא לא ינסה להפעיל את הכוחות, ואם הוא לא מנסה להפעיל את הכוחות, הוא באמת ירגיש בלי כוחות. מה שהוא מרגיש, זו לא עדות למה שיש בו, זו רק עדות למה שהוא מרגיש. והאדם לא פעם משקיע אנרגיה רבה מדי להוכיח שהוא לא יכול, להוכיח שהוא באמת סובל, וזה באמת קשה. אין חלילה זלזול בכאב של האדם, אבל כן עידוד לומר לאדם, אולי הוא יותר מהסבל שלו. הרי אנחנו מאדם שהוא מסכן וסובל לא מצפים יותר מדי, חוץ מזה שהוא מסכן סובל, ואולי אפשר קצת להקיע על הסבל שלו. אנחנו רואים בו חסר ישע, חסר כוח, מישהו כמו קטן שלא יכול כל כך לטפל בעצמו, הוא מוגבל, זה מישהו כעת. כך אנחנו רואים אותו, כך הוא רואה את עצמו. ויות שכך אנשים רואים אותו, אז הם לא יותר מדי מתעסקים איתו, לא מתעמתים איתו, לא מביאים רגשות כלפיו, לא רגשות חיוביים, אולי גם מתרחקים ממנו, קצת מתקרבים אליו, מעוררים כלפיו קצת רגשות רחמים עד גבול מסוים. והוא מבחינתו, כמו היינו אומרים, מתחבר ומזדהה עם המסכנות. כן, יש לו מקלט בטוח מפני קשיי החיים, מפני עימותים, מפני אכזבות, מפני כעסים, מפני אי-וודאות. בעצם האדם הקורבן, האדם המסכן, הוא גם אדם מתגונן. הוא לא מוצא דרך להתמודד עם החיים שלו חוץ מאשר לסגת לעמדת האדם שהוא חסר ישע, חסר יכולות. חלילה אין זלזול במישהו באמת כזה והוא לא יכול. רק ניסיון לעורר רצומת הלב, אולי יכול האדם להיות יותר ממה שהוא יודע. ולכן לא פעם האדם המדוכה, הוא מכניס את עצמו לעמדת המסכן. הוא מתעסק בחוסר העונים ורוצה שגם כך יראו אותו וכך יניחו לו. מצד אחד הוא אומר, די, נמאס לי, אני לא רוצה עוד להיות חסר עונים. אבל מצד שני הוא אומר, זה דווקא לא כל כך רע, זה דווקא נעים, אני פטור מיוזמה, מאחריות, אני פטור. אני לא יכול, אני מסכן, אי אפשר להפריע לי. קצת תקפי דיכאון, קצת התעסקות עם מצב רוח מדוכדך, ואני מסודר, קיבלתי פטור. וזה בסדר גמור אם האדם מודע לזה שהוא זקוק להתרחק, למנוחה, לפחות למרית עין. כן, יכול האדם לכבד את התופעה הזו שבתוכו. שידע את עצמו, שיכיר את דרכו, שיכיר שכן מדי פעם טוב להיות המסכן, זה מנגנון הגנה שמשרת, כך יש סיכוי שבעתיד יוכל האדם לומר לעצמו, אני בחרתי פרק זמן מסוים להיות המסכן והסובל, אבל זה לא אני, רק בחרתי את זה. כשאדם מודע לזה, הוא יודע שהוא בוחר את זה, אם הוא בוחר את זה, הוא גם יוכל לצאת מזה. אבל לא פעם האדם כבר מתמכר יותר מדי לאותה מסכנות. הוא כבר אומר לעצמו, זה משתלם, זה כדאי, הוא לא מחפש עוד לחזור אל החיים, אל השגרה. והפוך, יש בני אדם שהם כל הזמן רוצים להיות החזקים, בעלי הכוח, בעלי העוצמה, בעלי המשאבים, הם לא מוכנים להראות שמדי פעם גם הם מסכנים, גם הם סובלים, גם הם קשה להם. הם לא משכילים להיות מעט מסכנים ולהזדקק לרחמי הסביבה לזמן מסוים. גם אלה חשופים לדיכאון בטווח הארוך או ללחצים, למתחים וגם לחרדות. הם רוצים שליטה, להיות בטוחים שהם חזקים, שולטים, עושים, פועלים. הם לא מעניקים לנפש, מנוחה, שלווה. אם האדם לא מוציא את הנפש מדי פעם לנופש מכל מערכות החיים הלוחצים שדורשים מהאדם כביכול שליטה, עוצמה, כוח, משאבים, אז הנפש יום אחד עלולה לטבוע את החופש. יום אחד היא תעשה זה, אבל בצורה מוגזמת, מעוותת, משבר נפשי, התמוטטות עצבים, קושי גופני שקשה להתמודד איתו, מחלות. ולכן כן, צריך האדם באיזון מסוים להכיר את המסכנות שלו ולומר לעצמו, כן, מגיע לי חופש, אני מרשה לעצמי, אני מפרגן לעצמי, אני נותן לעצמי לא להיות מושלם, לא תמיד לתפקד בצורה הטובה ביותר, כמובן לא על חשבון אנשים אחרים, אבל כן, זה בסדר גמור. הבעיה היא כאשר זה כבר הופך להיות יותר מדי, ואז האדם הוא יותר מדי מתרגל למסכנות, והוא כבר מגיע למצב של דיכאון, הוא יותר מדי פסימי, יותר מדי מסכן, יותר מדי התרגל לראות הכל כשלילי וחסר סיכוי, והוא לא מוצא לעצמו את השביל של הצמיחה, אלא רק את המקומות שהם ללא כניסה, ללא התקדמות. איך האדם כן יכול להיות שמח? התשובה היא, השמחה זוהי תחושה, חוויה, שהיא לא פועל יוצא של רגע מסוים, אלא של חוויה מתמשכת, ישמח לב מבקשי השם. הוא במגמה, הוא בכיוון, יש לו מטרות, יש לו שאיפות. לא יאמר האדם לעצמו, אני מעדיף לחיות בלי מטרות, כך אין אכזבות. אם אין מטרות, אין חיים. עדיף לשלם את מחיר האכזבות, למרות המחיר הלא נעים. כי רק אם האדם מוכן לשלם את מחיר האכזבות, הוא יקבל את התגמול של מימוש הציפיות. ולא כמו משפטים וקלישאות, אם אין ציפיות, אין אכזבות. בדרך כלל חשוב שלאדם כן יהיו ציפיות, אז יהיו אכזבות מדי פעם. ככה האדם ילמד לנהל את הציפיות שלו. אולי האדם רוצה ציפיות מהירות מדי, לא אפשריות, בקצב לא אפשרי, מאנשים לא אפשריים, הוא לא יודע לנהל את הציפיות שלו. אז האכזבה אין מטרתה לנטרל את הציפיות מהחיים, אלא האכזבה מטרתה לפקוח לאדם את העיניים כדי שימקד את עצמו במטרה יותר מדויקת שמתאימה לחיים שלו. השמחה היא תהיה כאשר האדם יש לו לא רגע אחד של אושר, אלא רגעים. רגעים של צמיחה, רגעים של מימוש, רגעים של ניצול המשאבים והיכולות שלו. התגברות על הפחדים, על כל המחסומים שמונעים מהאדם להיות מי שהוא היה רוצה להיות. אנחנו חיים בתוך עולם של כל כך הרבה רגשות. אבל צריך לא להיבל יותר מדי מהרגשות. לא להתעלם מהם, אבל גם לא להישאב אחריהם. כי לרגשות יש נטייה טבעית לנוע להתחלף בתדירות גבוהה מאוד, כך שקשה לעקוב אחרי הרגשות. הרגשות הם מלאי עוצמה. פעם אחת מרגישים אותם חזק, פעם חלש, פעם שמחה, פעם עצבות. וכך האדם, שהוא יותר מדי, ייתן לרגשות שלו לנהל אותו, הוא ירגיש חוסר יציבות. אדם מאושר זה לא אדם שאין לו כאבים, אין לו תסכולים, אין לו פחדים, אין לו אכזבות, אין לו שרידות, אין לו פצעים, אין לו תסכולים, יש לו. אבל האדם מאושר זה האדם שלוקח אחריות על החיים שלו, מתרכז בערכים שלו, משקיע במה שיש לו, מפיק את המהרה מהמשאבים שלו. אבל האדם מסכן אוהב להתרכז ב... לו היה לי, הייתי מאושר. הדרך להיות שמח היא איזו עשיר השמח בחלקו. לקחת מה שיש, ואם זה להיות היצירתי ביותר, ומזה להפיק את המירב. והאדם אומר לעצמו, אבל אז, האם הדיכאון ילך? האם המצב רוח המדוכדך יעזוב אותי? התשובה היא, אל תשאל מתי הדיכאון ייעלם. בראש ובראשונה, איך אני משפר את איכות החיים? אם הדיכאון, יוצב רוח המדוכדך, מתי הוא יעזוב? אל תתעסק בזה כעת. כבר התרגלת אליו, הוא חלק מהחיים שלך, הוא לא במהרה יעזוב אותך. אל תתעסק איתו. קח את האנרגיה ותתעסק במה שאפשר לעשות. לא לברוח מהקיים לדמיונות, לא להחמיר את הקיים ולתאר כמה רע יש ולזזל בקיים, אלא לנצל את הקיים. הרי לכל אדם בחיים יש במידה זו או אחרת מה שגורם לו לסבל, תסכול, העולם הזה הוא נווה התלאות. כך מביא הרמח"ל כהוכחה לכך שהעולם הזה הוא לא חזות הכל, שהרי העולם הזה כל כך הרבה צרות ואיסורים, ואחד מאלף אין לו צרות ואיסורים, אבל גם הוא בסוף נידון אל המוות, רחמנא ליצלן. אם כן, העולם הזה הוא לא העולם העיקרי, הוא לא יכול להיות העולם העיקרי, כי האדם בעולם הזה סובל מכל כך הרבה בעיות, תרדות, אלה ואחרים. אבל אדם שמח, הוא יודע לא להיבעל מהסבל. יודע לומר לעצמו, נכון, יש סבל, זה לא נעים, אבל הוא לא שונא אותו, הוא לא כועס עליו, או הוא לא מעצים אותו. הוא אומר, נכון, יש רגעים כאלה, אבל לא מתעסקים איתם יותר מדי. בטח לא הופכים את הסבל, מצוקה או תנאי חיים שלא היינו רוצים, כתירוץ לאי הצלחה. למה אני לא מצליח? כי לא, זו לא הסיבה למה אני לא מצליח. הסיבה שאני לא מצליח היא, כי אני לא משקיע בהצלחה. כי ההצלחה היא לא ההגעה להישגים, אלא ניצול המשאבים. בכל שלב בחיים להיות המצליח. כמו שכתוב בתורה על יוסף, הוא איש מצליח. איפה? בבית האסורים, או אצל בית פוטיפר. שם הוא איש מצליח. לא כתוב עליו שהוא איש מצליח כאשר הוא בן לאבא שלו אצל יעקב אבינו, ולא שהוא איש מצליח כאשר הוא המשנה למלך. מתי הוא איש מצליח? דווקא באותם תנאי חיים קשים, מסובכים. דווקא שם התורה מכנה אותו איש מצליח. כי להיות מצליח זה לא להיות האדם שיש לו תנאי חיים טובים, וגם לא האדם שהגיע להישגים, אלא האדם שמממש את היכולות והמשאבים. דבר נוסף, חשוב שהאדם לא יותר מדי יתעסק בסבל שלו, שייצר לעצמו פינות בחיים, זמנים בחיים, 5 דקות ביום, 10 דקות ביום, שבהם מותר לו לצחוק, להשתעשע, לקרוא דברים מצחיקים, דברים משעשעים, דברים נחמדים, פתגמים חכמים, דברים נעימים. מוזיקה טובה, שהיא טובה לו, ארוחה טובה, שיחה, אולי לא הכי חכמה, לא הכי מקדמת, אבל שיחה נחמדה עם אדם שהוא אוהב. עצם זה שאדם מפרגן לעצמו, הוא מעביר מסר לנפש שמותר לי להרגיש טוב. למה? ככה, בלי סיבה. האדם שואל את עצמו, למה שאני אהיה שמח? פעמי הצלחתי היום. זו לא שאלה נכונה. למה שאני אהיה שמח? כי אני חי. חלק מהחיים זה להיות שמח. אין שאלה למה אני שמח. כאשר אנחנו רואים מישהו שמח, אנחנו שואלים אותו, מה קרה? למה אתה שמח? אבל כשמישהו עצוב, למה אתה עצוב? מה אני אגיד לך? חיים קשים, מתוסכל. מיד אנחנו מקבלים אותו, משדרים לו אמפתיה, כן, כן, מאוד מובן, מסובך. אין תירוץ, סיבה, הסבר למה להיות עצוב. כל מישהו עצוב זה מקובל, מיד נזדהה איתו, נקבל אותו, נשדר אמפתיה, מבינים אותו, בטח, הוא סובל, זה הגיוני. אבל כשאדם שמח, אנחנו שואלים, מה קרה לו? ראית, הוא מקפץ מתוך שמחה, מה קרה לו? יותר מדי חברותי היום, משהו קרה לו, בטח משהו קרה לו, הוא זכה במשהו, משהו קרה לו, זה לא הגיוני, זה לא סתם קורה. מה זה המשפטים האלה? אלה הם משפטים שמעידים שלא פעם טבוע בנו ההיגיון להיות המסכן וחוסר ההיגיון להיות שמח. למה? ככה, כי אני חי, לכן אני שמח. לא, חייבת להיות סיבה מאוד מיוחדת לשמוח, אבל בשביל להיות עצוב מה צריך לקרות? לא הרבה, אפילו קצת. מה שיקרה זה מספיק כדי להיות עצוב. בגישות האלה האדם יהיה מהר להגיע אל הדיכאון. בשינוי הגישות האלה יוכל האדם לצאת מאי הדיכאון ולהגיע אל מרחבי השמחה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי וקול חי מיוזיק מזמינים אתכם להצטרף למיזם הייחודי אמירת פרק תהילים אישי בכל יום לפי הגיל שלכם כפי שהנהיג הבעל שם טוב. עשרות פרסים יקרי ערך בשווי אלפי שקלים יוענקו בכל יום בין המשתתפים. איך מצטרפים? קבלו על עצמכם לומר, בלי נדר, לפחות עד חג השבועות את הפרק האישי שלכם, והשאירו את פרטיכם ב-039-039-039 שלוחה 9, או שילחו בוואטסאפ את המילה תהילים ל-055-333-1025. התהילים היומי, פרק אחד והיום מיוחד.
מרכז התתים, יבואני אביזרי אופנה לגבר, בני ברק, בית שמש, קריית ספר, נתיבות.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו, 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה.
שימו לב, בשי עוגן ירושלים, כל החלקים לתנורי אפייה לפסח, במשלוח מהיר עד בית הלקוח. 02-538-9550.
אוי לא, חברים, רגע, עיצרו שנייה. מישהו כאן מזייף, לכולכם יש תווים?
חוגגים? מזל טוב. הקפידו שלכל האורחים יהיה תו ירוק. אורח אחד לא מחוסן יכול לקלקל את השמחה לכולנו. התו הירוק נועד לשמור עלינו ולאפשר קיום אירועים על פי הכללים. מתחסנים ובוחרים בחיים. התו ניתן למתחסנים ולמחלימים בלבד. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
זכרו, קמחא דפסחא זה יד עזרה ושולמית. מאות מתנדבים מלקטים ואורזים באהבה וחמלה אלפי סלי מזון עבור אותו ילד יתום המבקש לשמוח בחג, עבור עוד אלמנה שבורה שאין ביכולתה לממן ארוחת חג, ועבור עוד משפחה מתחת לקו העוני. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
תתכוננו לחגוג בכל חודש, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים. הגרלות מיוחדות בחודש אפריל, 30 מנויים יזכו בטוח ב-50,000 שקלים בכל חודש למשך שנה. הותן לכם מינוי? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מינוי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס באפריל בלבד במקום כלל הפרסים.
גם יונדאי פליסייד החדש, SUV מרווח עם 8 מקומות. באירוע יונדאי סופר דייז, מגוון הטבות על כל הדגמים. 5-12 במרס, באים, סוגרים, בלי משחקים. כוכבית 8241.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול, למה בעצם יש את המוות בעולם? למה לא, אי אפשר שפשוט אף אחד לא ימות ולא יהיה את המיטה בעולם?
למה יש את המוות בעולם? באמת שאלה מצערת, שאלה שהיא קשה. האור החיים שואל, מדוע כתוב בתורה, המדרש אומר על המוות שהוא טוב מאוד. ושואל האור החיים, למה המוות הוא טוב מאוד? הוא טוב, אולי רע, אבל טוב מאוד. אמור זוכה להגדרה טוב מאוד. אומר אור החיים, מכיוון שהאדם לא יהיה רציני בחיים שלו בלי המוות. האדם לא יממש את הייעוד והתפקיד שלו בחיים בלי המוות. הייעוד של האדם הוא יותר מאשר החיים של האדם. עוד פעם, הייעוד של האדם הוא יותר מאשר החיים של האדם. ולכן, אם והיה והאדם הוא היה חי לנצח, אז הוא לעולם לא היה אומר לעצמו, הגיע הזמן לעשות שינוי. כי אם לא הספקתי היום, תמיד אני יכול מחר. אז אם כן אין מה להיות לחוץ היום, אז אין מה לקחת אחריות. אז אם כן האדם לא יהיה רציני, אז האדם לא ייקח אחריות. אז האדם לא יממש את הייעוד שלו. והייעוד של האדם והתפקיד של האדם הוא יותר מאשר החיים של האדם. ולכן קשה לומר את זה, אבל כדאי הוא רחמנא ליצלן המוות, כדי שידע האדם שהוא כל יום שנאבד לא יחזור עוד. והמוות הוא לא ברגע המוות, אלא כל רגע האדם מת. מת איבד את הרגע הזה, ברגע האחרון של החיים. זה המוות של הרגע האחרון, זה לא המוות של הכל. כל רגע האדם חי במוות מסוים, כל רגע הוא נגמר. רק כאשר האדם פוגש את הסופיות של החיים, אז הוא יכול להתחיל לחיות. כאשר האדם פוגש את הסוף, אז הוא מתעורר לבחור את החיים הנכונים. גם זה לא תמיד מספיק, גם זה לא תמיד מעורר. טוב ללכת אל בית האבל, לבית המשתה, כדי שהאדם יתעורר, כי זה סוף האדם. אבל גם זה לא מעורר להרבה זמן, לעשר דקות, חצי שעה, שעתיים. יחידים הם המתעוררים ברצינות. ובכל אופן, כדאי היא התופעה הזו שנקראת מוות, כדי שבני האדם יתעוררו לקחת אחריות על החיים שלהם. כך מסביר האור החיים הקדוש את משמעות ומטרת המוות, ומדוע רבותינו המדרש מגדירים את המוות כטוב מאוד.
טוב, תודה רבה, וגם על כל התוכניות מאוד מאוד יפה, תודה רבה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום וברכה.
כן, עליתי בשידור?
אכן כן.
אוקיי, ערב טוב לך. רציתי להגיד, כל אני מאוד מרותקת ממך כל פעם מחדש, גם ברדיו קול חי, גם בהידברות. פשוט מכורה, כמו שאומרים. רציתי לשאול על ילדה
תודה.
כן, מאוד. ילדה בת 14 שהופכנה לאחרונה ב-OCD.
כן.
אנחנו כהורים ממש כאילו, זהו, כאילו, כבר מרימים ידיים ולא יודעים מה לעשות. זה מלווה בילדה שהיא עברה פשוט חרם כיתתי מאוד מאוד קשה. וכתוצאה מזה, כאילו רק בשנה האחרונה היא הופכנה ב-OCD. היא טוענת שהיא ראתה איזה סרט לא טוב. וזהו, זה מנהל אותה עד עכשיו.
מאז התופעה הכיתתית ש...
כן.
מאז התופעה הזו היא סובלת מ-OCD?
כן. בסרט שהראתה, איתונית שהראתה סרט.
לפני כמה זמן הייתה התופעה?
לפני שנה.
ומאז התחיל...
זה מנהל אותה. היא עושה כל מיני תקפים מסוימים והיא דורשת את זה מכולנו.
כן, שתעשו את זה.
שאנחנו נעשה את זה, כן. אם לא, היא פשוט לא מקבלת את זה, כאילו.
בדרך כלל אין סרט או אירוע אחד שיכול לייצר בעיה נפשית. זה צריך להיווצר בעקבות אירועים רבים, או אירוע אחד, קשה. אירועים רבים, קטנים, קלים, כן. אבל בהצטברות של הרבה זמן, או אירוע אחד קשה. סרט בדרך כלל לא מייצר בעיות, הוא אם בעיה והוא נעשה... בריבוי פעמים כן, אבל לא, גם זה אולי. דרך כלל המוח יודע לסנן בין מה שרואים לבין החיים האמיתיים. אולי הוא לומד מזה, אבל עד גבול מסוים. יכול להיות שזה היה, היה שם משהו שעורר להגדרה, איך לממש את ה-OCD שבכל אופן היה שם. בכל אופן, מה אנחנו צריכים לעשות? קודם כל אנחנו צריכים למצוא את ההקשר, ולהיות בטוחים שאכן יש קשר בין האירוע שבכיתה הלחיצו אותה, הפחידו אותה, ביישו אותה, כל אירוע כבד זה או אחר ש...
כיסא גלגלים כתוצאה מהחרם.
סליחה?
היא הייתה בכיסא גלגלים כתוצאה מהחרם.
וואה, עד כדי כך.
כן, גלגלו אותה במדרגות. דחפו אותה במדרגות.
ויש לה עד היום נזק מזה?
לא, ברוך השם. אבל אתה יודע, מדי פעם כואב לה רגליים וכאלה.
כן.
ואנחנו כאילו אני כאימא אני לא יודעת האם לזרום איתה, זאת אומרת לפעמים אני זורמת איתה.
כן.
ואני עושה מה שהיא מבקשת ולפעמים לא.
כן. תכף ניתן תשובה בקשר לעניין הזה גם כן. קודם כל אנחנו צריכים להבין מה קרה שם, בערך, אין את הפרטים, אבל בגדול, זווית ראייה כללית, שהיא כנראה כן תהיה קשורה ברובה. מה קרה שם? הנפש, היא הייתה באירוע מאוד מלחיץ, מה שנקרא טראומטי, מעורר את ההבנה שאני במקום חסר אונים. כאשר הנפש לעדיין מקום חסר אונים, חזק מאוד, קשה מאוד, אז הנפש היא עכשיו מחפשת באופן קבוע להיזהר שהדבר הזה לא יקרה פעם נוספת. ואז הנפש מפעילה את המנגנון שנקרא חרדה. החרדה מה היא עושה? החרדה היא כמו מעוטטת, זהירות אזעקה, זהירות ניפגע פעם נוספת, זהירות סכנה, זהירות בעיה, זהירות. וכאשר הנפש היא חוותה את האירוע חסר אונים, הבעיה היא לא האירוע שהיה אז, ובוודאי בעיה, אבל זו לא הבעיה הגדולה תמיד. לפעמים הבעיה היותר גדולה היא לא האירוע של אז, אלא המסקנה בעקבות האירוע של אז. המסקנה בעקבות האירוע של אז היא, שאני תמיד עכשיו אהיה בחוסר אונים. ולכן, אותו פחד שהיה אז, שמה יגלגלו אותה מהמדרגות, אותו פחד הוא ישנו גם כעת מדברים הרבה יותר פשוטים. למרות שהגיונית אין לזה היגיון, אבל החוקיות של היגיון השכל הוא לא כהחוקיות של היגיון הרגשות הנפש והלב. והלב, הנפש, כעת הם חרדים. והרבה דברים קטנים באירועי החיים הם כמו גורמים להיות בכוננות מתמדת, מי יודע, אולי עוד פעם יגיע אותו רגע חסר אונים שעוד פעם יעשו לה נזק גדול, חמור, חלילה.
כאילו אתה אומר לי שזה בתוך התת מודע, זאת אומרת זה בתוך התת מודע וזה כאילו תמונה
לא,
של
ה... לא רק בתוך התת מודע, זה גם מודע, היא גם מודעת לזה, היא מודעת לזה כי לכן היא כל פעם לחוצה, משהו מטריד אותה ואז לאחר מכן היא רוצה להרגיע את עצמה, היא מאוד מודעת לזה.
אוקיי.
כשאומרים תת מודע רוצים להגיד שזה חדר מאוד עמוק, נכון, זה גם חדר מאוד עמוק, אבל זה גם חדר עמוק וזה גם מודע, זה גם וגם. אז אם כן, היא נקרא לזה כוננות מתמדת. היות שהיא בכוננות מתמדת, אז יש כמו היינו אומרים, אזעקה, אזעקה, זהירות, סכנה, משהו הולך להגיע. ואז כל מיני דברים קטנים מעוררים את הפחד. הכל בעקבות האירוע הראשון. עכשיו, היינו רוצים לעזור לה. היינו רוצים לעזור לה, כמו לומר לה, תראי. האירוע שהיה אז, הוא היה אירוע דרמטי, הוא היה אירוע קשה, הוא היה אירוע מחריד, הוא היה אירוע מזעזע. יחד עם זאת, האירוע של אז, הוא היה אירוע של אז. היינו רוצים שהנפש היא כעת תרפה, ותאמר, מה שהיה, הוא היה קשה, אבל הוא היה, הוא לא בהווה. ההיגיון מבין את זה, אבל הנפש לא מבינה את זה. אל ההיגיון מדברים בשפת ההיגיון, אל הנפש מדברים בשפת החוויות, לא בשפת ההיגיון. ולכן אנחנו צריכים לעזור לה בעזרת חוויות להפנים שהחיים הם ממשיכים. ועדיין אפשר להמשיך לחיות את תפקד ולא להיכנס לאותו מגל חרדתי. עכשיו, כדאי מאוד שהיא תיגש לאיש מקצוע, אשת מקצוע בעניין הזה, שתעזור לה לעבור את התהליך הזה ולצאת מהמקום הזה. כי כאשר לא יוצאים מזה, ונשארים בזה עוד ועוד, זה יכול להחמיר. למה? כי הנפש מתרגלת למצב יותר ויותר. בגיל 14 יחסית...
היא טופלה ב-CBT, אבל זה לא...
סליחה?
היא טופלה
ב-CBT. אז כדאי לפעמים ללכת לעוד מישהו ועוד מישהו, עד שמוצאים את הדרך הנכונה והגישה הנכונה. לפעמים זה תלוי באדם שהוא מעביר את המסר בצורה שהיא מאוד מובנת, אבל דווקא לה זה לא היה בדיוק מובן. אז אולי כדי להסביר בצורה אחרת, באופנים אחרים, בסגנון מישהו אחר, אבל לא להתייאש, לא לוותר, כי זה דבר שהוא בר ריפוי, והוא לא דבר מסובך. הוא דבר קל לרפא את זה.
עכשיו לזרום עם הכפייתיות, או ש...
לא, תכף אני מתייחס. מצוין, לא לזרום עם זה, תכף אני אתייחס מה אנחנו נעשה. אבל קודם כל כן חשוב לדעת, שלא כדאי לוותר על טיפול בדברים האלה, ואם לא מצאנו מטפל לפעם הראשונה, פונים לעוד אחד ועוד אחד, בסוף אנחנו נמצא, יש פתרון לבעיה הזאת, זו בעיה שכיחה, מוכרת וקלה, אמנם היא דורשת עבודה, אבל היא קלה לפתרון, חבל לא לפתור אותה וכמה שיותר מהר.
אוקיי, אוקיי,
עד שנמצא את המטפל המתאים, זה לא, yeah. זה שלא מצאנו מטפל פעם אחת, זה לא אומר שהפעם הבאה לא יהיה טוב. ולפעמים אנחנו צריכים 4-5 אנשים, עד שכל אחד נותן את ה-10%, 20% yeah. שלו, ואז אנחנו מוצאים את הדרך. זה הנפש וזה החיים, ולא כדאי לוותר על זה, ואסור לוותר על זה.
אתה ממליץ על מטפל ב-OCD או מטפל ב-CBT?
מי?
אתה ממליץ על מטפל ב-CBT או מטפל ב-OCD?
CBT זו השיטה, OCD זו הבעיה. מישהו שמטפל בשיטה שנקראת CBT היא שיטה מצוינת, שיטה נהדרת. טוב, אז עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו כדי לעזור. מה שאנחנו עושים כדי לעזור, זה לא כדאי יותר מדי, נקרא לזה, לשרת את הלחצים שלה. אבל קודם כל כדאי לעשות את השיחה. כדוי, חשוב שתהיה שיחה, ולהסביר לה את מה שאמרנו. להסביר לה בזמן רגוע, בזמן שלם, אנחנו הבינים אותך, אנחנו יודעים שזה היה קשה, היה אירוע קשה,
כן,
והנפש שלך...
כן.
הנפש שלך רכשה את חוסר העונים, אבל אנחנו לא רוצים שהנפש תשמר את חוסר העונים. ולכן מי שמדבר ואומר לעשות את כל התקסים האלה המרגיעים, שזה הכפייתיות, זה לא את. זו לא את, כי את לא רוצה את זה. את, ההיגיון שלך אומר, נחי חיים רגילים, נחי חיים טובים, נבחר לתפקד בצורה בריאה, יעילה ונכונה, זה ההיגיון שלך אומר. אבל, הנפש היא עדיין המקום חרדתי. החרדה היא המדברת. החרדה, לא את. כך כדאי להגיד לה. ולכן, אני רוצה שתביני אותי. ככה תגידי לה, אני רוצה שתביני אותי, שאני רוצה את טובתך. וטובתך אומרת שאם והיה, ויש דברים שאת כפייתית כלפיהם, ואת רוצה שלכן אני אעשה אותם, סתם דוגמה כדי שנבין. נגיד, היא אומרת לסגור את הדלת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתוך פחד, מתוך בהלם, כדאי מראש לומר, אני אעשה את מה שאת אומרת, אבל אני עושה פעם אחת, למען החרדה שלך, לא את, למען החרדה שלך, אני אעשה את זה 3 פעמים. זהו. אבל אחר מכן אני לא אעשה עוד. אם צריך, אני אעזור לך, אני מוכנה לעזור לך, לשבת איתך, לשבת נשימות הרפיה, לעזור להיות בחברתך כשאת בלחץ, לצאת להליכה, אבל לא לעשות את אותו מעשה. כי אני רוצה את טובתך, ומתוך חיבה, אני לא רוצה לקבע את המצב. וכאשר אנחנו משרתים את החרדה, אנחנו מקבעים את החרדה. לא כדאי לעשות את זה על אם, לדוגמה, יש 5 טקסים כפייתיים שהיא עושה, לא לעשות על הכל. לקחת אחד בשבוע. אחד בשבוע, ועל זה להתחיל. בהתחלה היא יכולה לקחת את זה אישית, שלא רוצים את טובתה, אבל כדאי פעם אחר פעם להזכיר לה שזו...
היא מרגשת מהקטע שאתה לא עושה מה שהיא זה.
נכון. לכן אנחנו רוצים לכן אנחנו רוצים להסביר לה כהקדמה לפני כן, שאנחנו לא נעשה את זה, אבל לא בגלל שאנחנו רוצים חלילה את רעתה, אלא כי אנחנו רוצים את טובתה. נעשה את השיחה בזמן רגוע. כן, אבל שיחה בזמן רגוע, בזמן שלב, לא בזמן שהיא בשיא ההתקפה של הרצון שהטקס יתבצע, לא אז. אז זה לא טוב, כי אז היא לא רגועה, היא לא שלווה, והיא לא תבין מה אנחנו רוצים. המוח לא פנוי, אז יקלוט.
נכון.
אין עם מי לדבר אז.
נכון. הבנתי. בסדר, זה אמור, אוקיי. וואו, תודה. מודה לך מאוד.
בבקשה.
תודה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
הלו?
כן.
ערב טוב. אישה כוח על התוכנית.
תודה.
אני קצת מרוגשת, אבל בכל מקרה אני חייבת לשאול, כי גם שמעתי לכם הרבה המלצות וכל החוכמה שאתם מעבירים מעלה. אני אגדיל לומר שאני אימא פרפקציוניסטית לטוב ולרע.
כן.
יש לי את בן 12, הוא הבחור שלי, ולא ידעך להגדיר משהו בחיבור שלי איתו, זה לא זה. אני יכולה עם אחד פתאום לאהוב אותו אהבת נפש, למסור את חייה בשבילו להשקיע בו עולמות, ויום אחר, אם הוא יתנהג לא לפי התכנון שראיתי אותו שהוא יתנהג, או אם הוא דיבר בצורה לא יפה, אני כל כך יכולה לצאת מהכלים ולכעוס עליו, אפילו עד כדי הוצאת מילים ממש לא במקום, ממש לא צריך להגדיר את זה. וכל בוקר כאילו עד שהוא קם להעיר אותו, ואם הוא לא קם בזמן, כי הרי אני צריכה שהכל יהיה מתוצג בזמן, אז
כן,
האווירה הבית שלי נורא, כי אני יכולה אפילו להגיד למצבים אסור שאם שאם אתה תגיע לכאלה מצבים כאילו נמד לעצמי על מה שכבר עדיף מותו מחייו, עד כדי כך. ורח אני נמד לעצמי איך אני ככה יכולה להגיד לילד שלי כאילו שעדיף שימות, אבל כאילו הוא מוציא אותי מהכלים מכל כיוון בצורה, וזה ילד מושקע, אנחנו ברוך השם בית בריא, לא בית הרוס חלילה, וכולם אומרים שאנחנו הורים מאוד מסורים, משקיעים את נשמתנו, מה שצריך. אבל משהו בחיבור שלי, משהו איתו, לא, זה לא. לא צריך להגדיר עוד, אין, אין, משהו לא זורם.
מובן. אז קודם כל, נתחיל בכך, נתחיל בכך שעצם זה שיש לנו, נקרא לזה תוכנית קבועה, איך הבית צריך להיראות, או איך ההתנהלות שלא צריכה להיראות, אז מצד אחד יש בזה יתרון, ככה האדם הוא ממוקד, מרוכז, מכוון למטרה, מגשים אותה, אם הוא לא מגשים אותה, אז אולי מתסכל, מאכזב, אבל לפחות יש לו איזושהי מטרה ומשמעות, וזה יתרון וזה דבר נהדר. יחד עם זאת, החיסרון הוא כאשר התוכנית לא עובדת. כעת נעשה משהו חדש. אנחנו נמשיך לתכנן את התוכניות המושלמות שלנו. אבל מראש, אם הילד יש כבר מספיק ניסיון לדעת באיזה נקודות הוא לא מצליח, באיזה נקודות, אנחנו כבר יודעים להגיד מחר איפה הוא לא ירצה אותנו או הוא לא יהיה מושלם לדעתנו. זה יהיה בבוקר, זה יהיה בצהריים, זה כשהוא יחזור. אנחנו מכירים פחות או יותר את הזמנים. כעת נתחיל לעשות משהו חדש. במקום לדמיין כמה אנחנו רוצים שזה יהיה מושלם, נדמיין מראש את הכישלון. מראש לא נתכנן כלפיו. כלפי הדברים האחרים אנחנו לא מדברים כעת. אבל כלפיו לא נתכנן. הפוך, כלפיו נתכנן שזה לא יהיה. אני עכשיו אומר לעצמי, אני יודע שמחר הוא צריך לקום בשעה 7:30 הבוקר, ואני יודע שב7:30 הוא לא יקום. אני לא מתכוון להיות מופתע, כי הוא לא יקום. הוא יקום בשעה 7:45, וזה ידרוש ממני 15 להעיר אותו. אני אומר את זה לעצמי. אני מראש מתכנן את המצב הגרוע, כי אני יודע שהוא הולך להיות. ככל שנתכנן את המצב הגרוע, ולא ניבהל ממנו, ונתאים את עצמנו אליו, במקום ב7:30 כל פעם להיות בזעזוע מחדש, איך הוא לא קם? ואז להציף מולו את הציפייה המושלמת, זה מה שמתסכל יותר מאשר זה שהוא לא קם. כי זה שהוא לא קם, אז יש איזה פתרון, להעיר אותו, ואם לא, אז עוד פעם, עד שהוא יתעורר. אבל זה שזה מציב אותנו ומעסיק אותנו, שעה לאחר מכן עם רגשות אשמה וחרטה, ואיך אמרנו ומה אמרנו ומה חשבנו, ואיך, כל זה הרבה יותר גרוע. כל זה מציג הרבה יותר. לכן מראש אנחנו אומרים לעצמנו עכשיו בשלושה חודשים הקרובים, תוכנית חדשה, תוכנית ההרפיה, תוכנית ההכנעה. זו היא תוכנית שבה אנחנו יודעים מראש שהוא לא הולך לתפקד כראוי. אנחנו יודעים מראש הוא הולך להתנהל בצורה לא נכונה. אנחנו לא נהיה מופתעים, כי אנחנו מחר ב7:30 כשנרצה להעיר אותו, אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו יודעים שזה ייקח 15 דקות. ובאותם 15 דקות אנחנו נחליט שאנחנו מעירים אותו 5 פעמים, 6 פעמים, וממשיכים לעשות דברים נוספים באותו זמן. במקום לתכנן שלמות, נתכנן הפוך, חוסר שלמות, ונתאים את עצמנו לאותה חוסר שלמות שהיא 100% הולכת להיות.
כל מצד שני, אז
זה המשיך
להיות פרזית. כאילו, סליחה
על הביטוי, קודם כל, אין צד שני, זה הצד הראשון. זה לא הצד השני, זה הצד הראשון, כי בכל אופן הוא עושה את זה עד עכשיו. אז אין צד שני. זה הצד הראשון. וזה, הוא עושה את זה עכשיו. אבל לפחות הוא יעשה את זה בלי כל כך הרבה תסכולים ואכזבות וכעסים ותסכולים. קודם כל, בואי ננסה לראות איך אנחנו עוזרים לך. קודם כל, את, אל תיכנסי למקום רגשי כל כך מתוסכל מולו. אחרי שאנחנו יכולים לדעת שאנחנו נכנסים למקום שבו הוא רגוע יותר ושלב יותר, לאחר מכן נחשוב איך אנחנו גם כן מפעילים אותו בצורה בריאה נכונה, שהיא לא תהיה מתוך עודף לחץ של כפה למער כגיגית, אלא תהיה דרך הדרגתית שבה היא אכן תתאים לו, שלא יהיה יותר מדי יהיה לחץ. אחרי שכפה למער כגיגית, אז היה בזה חיסרון, לאחר מכן חטאו בחטא העגל. למה? כי זה היה גבוה מדי. כמובן כך היה צריך להיות לך תחילה, אבל כך מסברים בעלי המוסר והחסידות. צריך תהליך הדרגתי, מתאים לאדם. אז לכן, קודם כל בוא נתחיל עם המצוקה והכאב שלך. עם זה שאת רואה אותו פעם אחת בזווית ראייה חיובית מאוד, ופעם שנייה בזווית ראייה שלילית מאוד. קודם כל נתקן את הגישה. ברגע שנתקן את הגישה ואת זווית הראייה, לאחר מכן נוכל להשתמש בעוד כל מיני עצות וכלים, איך להפעיל אותו, איך להדריך אותו, איך לתגמל אותו, איך לתת לו חשק. אבל כל זה צריך להגיע ממקום רגוע, ממקום שלב. אי אפשר גם להיות כעוס וגם לחנך. כאשר אנחנו כועסים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו לא מחנכים, כי אנחנו נראים ככועסים, כמתוסכלים, כמאוכזבים, כמלחיצים, כפוגעים, וכל מה שתיארנו כעת ומה שלא תיארנו, כל זה הוא פוגע בכל תהליך החינוך. הוא פשוט לא יאפשר את תהליך החינוך. ניקח 3 חודשים קודם כל ההרפאיה, בשבילך. הוא לא ינזק מה3 חודשים האלה. אם ימשיך להיות פרזית באותם 3 חודשים, אז יש 3 חודשים שהוא יהיה פרזית. זה לא יהיה נזק לכל החיים 3 חודשים, גם חצי שנה וגם שנה. זה לא מה שיגרום נזק. יגרום נזק זה יכול להיות מה שיהיה עד עכשיו. מה שהיה עד עכשיו. נרפא.
זה יותר נזק לעצמי, כי...
יוצר נזק לעצמך. זה גם נזק לעצמך, זה גם נזק לקשר שלך עם הבן, וגם ליכולת שלך להשפיע עליו לעתיד. בעזרת השם הוא יזכה לאריכות ימים ולחיים ארוכים וטובים, והוא יחיה עוד הרבה זמן, אז יהיה לך עוד הרבה זמן בעזרת השם לחנך אותו. אנחנו עכשיו יוצאים להרפיה, להכנעה, לוויתור קצת מכל תהליך החינוך, לפרק זמן מסוים, כדי לאזן את המצב. אחרי שנאזן את המצב, נחזור בעזרת השם במקום רגוע יותר, שלב יותר, ענייני יותר, ממוקד יותר, אז נוכל לתת באמת הכוונות, עצות וכיוונים, איך אפשר באמת להפעיל אותו בצורה שהיא אכן מתאימה. גם לא נשכח שסך הכל כל המשפחה היא באווירה טובה, אז סך כל האווירה של כל המשפחה, וכולם יעילים וטובים ויוזמים ואיכותיים כפי שתיארת, אז האווירה הזאת היא עצמה מחנכת, והיא אחד המחנכים הגדולים ביותר שיש. לפעמים לא צריכים להשקיע יותר מדי, משפחה טובה היא עצמה מעלה את הרף של כולם, אם לכל אחד מבני המשפחה יש את המקום שלו, ואת ההרגשה הטובה, ואת ההרגשה של שייכות, וכיף להיות שייך למשפחה, אז הוא כבר יהיה מחויב ומחויב, לאחריות להיות שייך למשפחה, והוא יודע את הקודים, את הכללים ואת הכפתורים ואת הערכים שלוחצים עליהם כדי להיות שייך למשפחה. אין מידע שהוא לא יודע, הוא יודע כל מה שהוא רוצה ממנו.
זהו, אז בגלל שאצלי המושלמות, אז מבחינתי, כאילו ברור שאנשים צריכים להיות מושלמים ומוצלחים והולכים בדרך התורה, וכל קושי שיש,
הם יהיו בעזרת השם. הם יהיו בעזרת השם, רק את התוצר המוגמר.
אני אומרת לעצמי, כאילו, אז למה עוד ילדים? כאילו, למה עוד ילדים? אם איתם כבר קשה לי, אז למה עוד?
למה עוד זאת שאלה? אבל קודם כל, בעזרת השם הם יהיו. אנחנו נייצר את האווירה הרגועה, הטובה והאיכותית. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור. אין לנו אפשרות יותר לשלוט מאשר לשלוט על מקסימום העשייה היעילה והנכונה שלנו.
אז איך מייצרים את האווירה
הרגועה? בדיוק מה שדיברנו, מה שדיברנו. דיברנו מה שדיברנו מקודם, קודם כל להרפות, קודם כל מראש לתכנן את הכישלון, לא לתכנן את ההצלחה. לא סגרנו עכשיו חוזה לכל החיים, דיברנו על כמה חודשים. לאזן את המצב, להרפות.
מבחינתי נימד מחר, טוב, רק יחסי, כי ברור שהוא לא יקום. לא יקום,
לא מחר, לא רק מחר, אל תחסי כי הוא לא יקום, מחר הוא לא יקום, ולכן לא להגיד לעצמך אל תחסי, כשאת אומרת לעצמך אל תחסי, את כבר כועסת. אל תגיד לעצמך אל תחסי, זה כבר מכעיס להגיד לא לכעוס. תגיד לעצמך מחר הוא לא יקום, ומה אני עושה באותו זמן שהוא לא יקום? אני באותו זמן אשמע מוזיקה, באותו זמן אני אסלר את אחד הילדים, או אני אכין לעצמי קפה, לא משנה מה. העיקר תתכנני את אותו זמן, מה את עושה, שזה לא יהיה רבע שעה של כעס, תסכול, וישאבות לאותו מקום. לקחת את זה יהיה מקום מרוחק.
בסדר גמור, תודה רבה,
אישה, כוח. כל טוב. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
תתכוננו לחגוג בכל חודש, רק למנויי הפיס ולמצטרפים חדשים. הגרלות מיוחדות בחודש אפריל, 30 מנויים יזכו בטוח ב-50,000 שקלים בכל חודש למשך שנה. הודה לכם מינוי? הצטרפו עכשיו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. מינוי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס באפריל בלבד במקום כלל הפרסים.
גם יונדאי פליסייד החדש, SUV מרווח עם 8 מקומות. באירוע יונדאי סופר דייז, מגוון הטבות על כל הדגמים. 5-12 במרס, באים, סוגרים, בלי משחקים. כוכבית 8241.
שבת בשבילי זו קדושה, תפילה, והכי חשוב, לשמור אותה כהלכתה. לכן בחרתי במקרר הייסנס. עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, יצרן קרח אוטומטי ומנגנון שבת מובנה ללא חשש גרמה דגרמה. מקררי הייסנס, יפים מבפנים ובחוץ. מקבוצת חטי יוד.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד בלבד!
שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
מאות משפחות זועקות לעזרה, אין להם איך לערוך את החג. עזרו לנו לעזור להם, שלא יישארו רעבים. סייעו לעוד משפחה שבזכותכם תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח, כדי שהפסח הזה כולם יהיו בני חורין. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום ערב טוב.
הלו, שלום.
כן, שלום, שלום ערב טוב.
שלום וברכה. קודם כל ישר כוח על התוכנית המדהימה הזאת.
תודה רבה.
כן. שאלה קטנה כבר, אפשר?
כן, בבקשה.
הבן שלי רוצה לעזוב את הישיבה למקום אחר, וכאילו סובר שלא טוב לו שם בישיבה, כרגע שהוא נמצא.
כן.
ואפילו הסביר לו שאין לו הבטחה שגם שם יהיה לו טוב. בישיבה שהוא יעבור אליה. השאלה אם להסכים לו ולהגיד לו תעבור ונסמוך על השם שגם שם יהיה לו טוב, או שלהתעקש אותו להישאר בישיבה ולא להסכים לו, ונעשה את כל התשובות שבמקום שהוא נמצא בו כעת יהיה לו טוב. או שלהסכים לו וכן, ולסמוך על השם, אולי, אולי, גם שם יהיה לו טוב. מה, איזה אפשרות, איזה הנהגה טוב לעשות, מה הרב אומר?
יש לבחון כמובן כל מקרה לגופו וככה קשה להגיד מרחוק, אבל ודאי שאפשרות לנסות להשאיר אותו בישיבה היא תהיה טובה יותר. אבל עד גבול מסוים, כלומר עד גבול מסוים לראות שלא יהיה יותר נזק מאשר תועלת, לפעמים יש יותר נזק מאשר תועלת, אם לגמרי לא מסתדר. השאלה היא מה אפשר לעשות, אפשר לסדר לו חברים, לסדר לו עוד יחס, תשומת לב, ידיעה בלימוד. צריך לבחון מה אפשר לעשות כדי לעזור לו ולהרגיש שם יותר טוב, אבל זה כדאי לפני שמשחררים משם. כמובן, עשה לך רב, הסתלק מן הספק ולהתייעץ עם אדם קרוב שמכיר אותו, כדי לדעת מה הדבר היותר מדויק שכדאי לעשות.
כאילו לבחון את זה עם עצמי, כאילו, איך...
עם עצמך, לא רק עם עצמך, תבחן את זה גם עם נגיד הרבנים שם בישיבה. כדאי לדבר איתם, לראות מה הם אומרים. האם יש לו סיכוי, אין לו סיכוי, מה הרגעים שהוא כן הרגיש טוב? איזה שיעור הוא עכשיו? כדי בישיבה קטנה אמרת?
כן, הוא הגדול קצת, זה מקרה מצוין יחסית, כי הוא מחפש מקום אחר להתעלות, כאילו, זה לא עניין שהוא יורד או משהו, זה, זה לא חושב מקרה מצוין, בן מצוין, הכל, זה, הוא רוצה מקום אחר, הוא חושב ששם הוא לא יתעלה.
מה זה מקום אחר? מקום אחר, כוונה ישיבה אחרת?
ברמה יותר גבוהה, אז פה אני קצת לפחד, אבל זה מקרה יותר מצוין, כאילו, הוא מחפש
רמה יותר גבוהה. רגע, לא הבנתי, הוא עכשיו נמצא בישיבה, והוא רוצה עכשיו ללכת לישיבה יותר טובה.
יותר טובה, אז בואו נחשב שכן.
סליחה, לא הבנתי, הבנתי אחרת.
מצוין, אין בעיה.
אז השאלה האם ללכת, האם לתת לו ללכת למקום יותר מצוין, יותר טוב?
כן.
הבנתי, עכשיו הבנתי. טוב, קודם כל, ברוך השם, זה צרות של עשירים.
כן.
אם והיה והוא נמצא במקום שבו הוא כן מרגיש שהוא לא מספיק ימצא את עצמו, ומקום אחר נראה שהוא יכול יותר, והוא כן מצליח חברתית. אם הוא מצליח חברתית, במקום האחר יש יותר לחץ. במקום שיש יותר לחץ, יותר הצלחה, יותר הצלחה זה גם יותר, נקרא לזה, חברתית, דורש מאדם לא לפחד יותר מדי, ולא להיבהל מהקיצות, ביקורות וכדומה. זה קורה אצל נערים ואצל צעירים, ואם והיה וזה דבר שהוא לא נבהל ממנו, אז כן כדאי. כן, כן כדאי, ככל שילד יש יותר אתגר, יותר קושי, יותר מאמץ, זה בדרך כלל יותר טוב לו אם הוא אוהב את זה.
כן, וכל הבחינות...
לנו קושי שם. ואתגר נראה ככה לפעמים משונה, קשה, מעייף, אבל ככל שאדם הוא צעיר יותר, הוא בריא יותר בנפשו בהקשר הזה, וכל קושי הוא יותר אוהב את זה, ואדם לעמל יולד, ויותר טוב לו, ויותר משתלם, ויותר תפקיד ואחריות, מטרה ושאיפות, ואם והיה והוא כזה, אז מאוד כדאי.
אנחנו אחרי מצב שהוא כבר
התקבל לשם,
רק להגיד תשובה אם כן או לא, כאילו, זה בכלל טוב.
אז בגדול הכיוון הוא שכדאי, כדאי לבחון מה שאמרנו מבחינה חברתית, ואם כן, אז כדאי מאוד.
כן, וגם טוב לו שם, איפה במקום שאני נמצא, כל הבחינות, גם חברתית, גם הכל,
לא, אם יש לו, אנחנו ברשותך צריכים לסיים, אבל אם יכולות חברתיות טובות יש לו, אז כן כדאי להתנסות למקום אחר. על פניו אני אומר, אני לא מכיר כמובן, באופן כללי אני אומר.
טוב, אני אתייעץ גם, תודה רבה לרב, ואני אנסה עוד כמה שחשוב עצמי, ועם עוד רבנים, בסדר.
כל טוב, בשורות טובות בהצלחה, אך טוב החסד, בשורות טובות בעזרת השם, וכל ההצלחה בחינוך הילדים. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים, לאורי כהן, לשלמה פולק, ערב טוב, לילה טוב, היו ברוכים.
הורדנו את המחירים
בכללי,
את השיניים משמרים
בכללי,
חיוך מושלם כמעט חינם רק בכללית, אתמול מאות היום 20 רק בכללית.
בתחרות הזו אתם נלחמים בשיניים, טובים השניים וכללית סמייל מזמינים אתכם להאזין לג'ינגל החדש של כללית סמייל, לעלות לשידור לפעילות סמייל טובים השניים כל יום בין 4 ל-6 כאן בכל חי.
מרכז התתים, יבואני נעלי יוקרה לגבר, בני ברק, בית שמש, קריית ספר, נתיבות.
שואלים את עצמכם מהן שלוש הטיפות לבחור במי פה טיידנט? מי פה טיידנט מסייעים במניעת הששת, מחטאים ומרעננים את הפה. מותאם במיוחד לשימוש בשבת ובחג, כשר לפסח. מי פה טיידנט, בחרתם נכון.
מאות משפחות זועקות לעזרה, אין להם איך לערוך את החג. עזרו לנו לעזור להם, שלא יישארו רעבים. סייעו לעוד משפחה שבזכותכם תקבל מארגון יד עזרה ושולמית סל מזון לחג הפסח, כדי שהפסח הזה כולם יהיו בני חורין. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
בכל
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב באולפן, ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום.